שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף נון, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. דעת חכמים במשנה הייתה שהונאה היא בשיעור של שטות, ואמרו חכמים עד מתי מותר להחזיר, עד כדי שיראה לתגר או לקרובו. והגמרה הזכירה שכאשר מדובר על הונאה שהיא פחות משטות, המקח קיים מפני שאנשים מוכלים על סכום כזה. ועל כך היא באה אליה ונשאלה להם השאלה הבאה, האם כאשר ההונאה היא פחות משטות לרבנן? אז האם לאלתר באופן מיידי הוויה מכילה, כך שאפילו אם הלקוח ירצה לחזור בו מהמקח ולטבוע לאלתר באופן מיידי את המוכר על ההונאה, הוא לא יוכל? או אולי הוא כן יכול לטבוע על ההונאה, והמכילה מתחילה רק לאחר פרק הזמן, בכדי שיראה לתגר או לקרובו? וממשיכה הגמרא, ואם תמצא להכריע ולומר שהוא יכול לטבוע עד פרק הזמן, בכדי שיראה לתגר או לקרובו, אז לכאורה קשה, מי איקה, איזה הבדל יש בין הונאה בשיעור השווה לשטות לבין הונאה בשיעור לפחות משטות? ומסביר הפני יהושע במקום שפשוט לגמרא שיש חילוק בין שטות לפחות משטות, משום שנקטה המשנה ששיעור ההונאה זה שטות, וממילא זה בהכרח בא למעט שפחות משטות הדין שונה. עונה על כך הגמרא, איקה, יש את ההבדל הבא, דאילו בהונאה בגובה שטות, ידו של המתענה על העליונה, בתוך כדי הזמן שהוא יכול להראות לתגר או לקרובו. כך שאם הוא רצה הוא חוזר לגמרי מהמקח, ואם הוא רצה הוא קונה את המקח, הוא מחזיר לעצמו את ההונאה. ואילו בהונאה שהיא פחות משטות, אין אפשרות של ביטול מקח, אלא לעולם קנה את המקח ומחזיר את ההונאה. אז אם כך נשאלת השאלה, מה ידין בהונאה פחות משטות לרבנן? ולהבנת השאלה נעזר בתרשים הבא. מחיר המקח האובייקטיבי הוא מחיר השוק. אם התשלום היה נמוך ממחיר השוק, הרי זו הונאת מוכר, ואם התשלום היה גבוה ממחיר השוק, הרי זו הונאת לקוח. כל זמן שההונאה היא לא שטות ומעלה, הדין שהמחר קיים, ואין צורך להחזיר את ההונאה, מפני שאנשים מוכלים על הנאה שהיא עד גובה שטות. ושאלה הגמרא, מה הגבלת הזמן ביחס למחילה הזו? האם זו מחילה מיידית, או שיש פרק זמן מינימלי, בה האדם יכול להראות את המקח לתגר או לקרובו, ועד פרק הזמן הזה הוא יכול לטבוע את ההונאה, ולאחר מכן זה נחשב למחילה. ואומרת הגמרא תשמע, בו שמה הוכחה, ממה שאמרה המשנה, ביחס למה שאמר רבי טרפון לתגרי לוד, שההונאה היא לא שטות למקח, אלא שליש למקח, וסמכו תגרי לוד, אבל לאחר שרבי טרפון אמר להם שכל היום מותר לחזור, אמרו לו תגרי לוד, יניח לנו רבי טרפון במקומנו, וחזרו לדברי חכמים. עד לכאן ציטוט המשנה, ואומרת הגמרא, סברו החכמי בית המדרש, שרצו להוכיח ממשנתנו, את הנחת היסוד הבא, שדין הונאה פחות משליש לרבי טרפון, הוא כדין הונאה פחות משטות לרבנן דמי. זאת אומרת שכמו שלחכמים, שיעור הונאה זה פלוס מינוס שטות ממחיר השוק, כך לרבי טרפון, שיעור הונאה הוא פלוס מינוס שליש ממחיר השוק. ועל פי הנחה זו, היא אמרת בישלמה נוח לי להבין, שאם משך הזמן שהלקוח יכול לחזור בו, כאשר ההונאה היא פחות משטות לרבנן, זה בכדי שיראה את המקח לתגר או לקרובו. ולרבי טרפון לעומת זאת, משך הזמן שהלקוח יכול לחזור בו, כפי שהוא אמר לתגרי יוד, זה כל היום, אז ברור שמשום אחי, משום כך, חזרו בהם תגרי לוד לשיטת חכמים. הוא מסביר רשי, שבהתחלה כשהם שמעו את דברי רבי טרפון, ששיעור הונאה זה לא שטות אלא שליש, אז הם סמכו, כי מי הונאה של שטות ויתר על שטות עד שליש, הרי הדין לרבנן שהלקוח יכול לחזור תוך כדי זמן שיראה את זה לתגר או לקרובו. ואם הוא רוצה, הוא יכול לחזור מן המקח. ורבי טרפון לעומת זאת, אמר שהונאה משטות ועד שליש, וקנה לוקח את המקח, והמוכר יצטרך להחזיר לו רק את ההונאה. וכאשר אמר רבי טרפון לתגרי לוד, שפרק הזמן שהלוקח יכול לוותר על המחילה זה כל היום, הם הבינו שבעצם לפי שיטתו של רבי טרפון, הם יפסידו יותר מאשר לפי שיטת חכמים. שהרי לשיטת חכמים, בהונאה הפחותה משטות או אפילו עד שטות, הזמן שהלקוח יכול לחזור בו מוגבל עד בכדי שיראה לתגר או לקרובו. ורבי טרפון אמנם הגדיל את טווח ההונאה המותרת עד שליש, אבל יחד עם זה הוא גם הגדיל את טווח הזמן שהלקוח יכול לחזור בו בצורה משמעותית. ונוח לתגרי לוד שזמן החזרה יהיה מוגבל בתוך כדי שיראה, ואם הוא לא בא בזמן הזה, יש מחילה והם ירוויחו את העונה עד גובה שטות, משיטת רבי טרפון, שיש ללקוח שהות כל היום, והם היו מרוויחים שמעל הונאת שטות קנה לוקח והוא יכול לתבוע חזרה את דמי העונה. אלא היא אמרת שבעונה פחות משטות לרבנן, לאלתר הביא המחילה, חלה המחילה באופן מיידי והלקוח לא יכול לחזור ולתבוע את דמי העונה. הפכנו דף, ולרבי טרפון נמי, גם בדבריו לאלתר הביא המחילה, חלה המחילה באופן מיידי כאשר העונה היא בפחות משליש, אז אם כך לא מובן, עמי, מדוע חזרו תגרי לוד בדרבי טרפון ניחלו תפי? דברי רבי טרפון יותר נוחים להם מאשר דברי חכמים, שהרי מספיק שיזהרו מלעשות הונאה עד גובה שליש, והם ירוויחו את כל סכום ההונאה, שהרי המחילה היא לאלתר, שהרי דמי דרבנן כמה שבו להונאה, לרבי טרפון אבי המחילה, שהרי הונאה מעל שטות שלשיטת חכמים המקח בטל, לשיטת רבי טרפון, הונאה עד שליש, המקח קיים ויש מחילה על ההונאה, אז ודאי שתגרי לוד לא היו חוזרים בהם מההוראה של רבי טרפון, שהרי הם היו יכולים להרוויח הרבה יותר. ולכן בהכרח צריך לומר שהמחילה היא לא לאלתר, אלא רק לאחר שיראה לתגר או לקרובו. דוחה הגמרא את הנחת היסוד ואומרת, מי סברת שהונאה פחות משליש לרבי טרפון היא כהונאה פחות משטות לרבנן דמי? ודאי שלא, אלא הונאה משטות ועד שליש לרבי טרפון היא כהונאת שטות עצמה לרבנן דמי, כך שהוא אינו חולק על חכמים, אלא לגבי מעבר להונאת שטות שלשיטת חכמים זה ביטול מקח, ולשיטת רבי טרפון יש בדבר דין הונאה וידו של הלוקח על העליונה, לעומת שיטת חכמים שגם המוכר וגם הלוקח במקרה כזה יכולים לחזור בהם מביצוע העסקה. זאת אומרת, שלא כמו שהבנו בהנחת היסוד, שלפי חכמים, הונאה זה רק משטות ואילך, ולפי רבי טרפון, הונאה זה רק משליש ואילך, אלא מסבירה עכשיו הגמרא, שרבי טרפון מודה לשיטת חכמים, שהונאה עד שטות, המחר קיים ויש מחילה, והשאלה אם יש או אין הגבלת זמן. וחלק רבי טרפון על חכמים, בהונאה משטות עד שליש, שלשיטת חכמים, המחר בטל, ולשיטת רבי טרפון, ידו של המתענה על העליונה, אם הוא רצה הוא חוזר, אם הוא רצה הוא קונה ומחזיר לעצמו את ההונאה. והיות שבהונאה בגובה שטות, הדין זהה בין לחכמים בין לרבי טרפון שיד הלקוח על העליונה, שאם רצה חוזר ואם רצה קונה הוא מחזיר הונאה, וההבדל הוא שלפי חכמים, משך הזמן קצר יותר, שזה רק עד בכדי שירה לתגר או לקרובו, לעומת רבי טרפון שאמר שמשך הזמן הוא כל היום, לכן העדיפו תגרי לוד לחזור לשיטת חכמים. אי-הכי, אבל אם כך, שרבי טרפון חלק על חכמים רק ביחס לגובה הונאה ממנה מתבטל המקח, אז במה יסמכו התגרים מעיקר בהתחלה? הרי הם לא הרוויחו מההוראה שלו כלום, אלא אם כן, תפשוט דביטול מקח לרבנן לעולם חוזר. שזו שאלה שהגמרא תשאל בהמשך, האם בהונאה מעל שטות לרבנן או מעל שליש לרבי טרפון, יש הגבלת זמן על ביטול המקח או לא? הוא מבאר את הגמרא את דבריה. דכיוון דאמר לאור רבי טרפון לתגרי לוד, שהונאה בגובה שטות עד גובה שליש הביא הונאה, אז ברור מדוע תגרי לוד סמכו. שהרי לשיטת חכמים המחר בטל במקרה כזה, ולפי רבי טרפון, חשבו תגרי לוד, שיש הגבלת זמן עד שיראה לתגר או לקרובו, שאז ידוע לעליונה. וכי אמר לאור רבי טרפון לתגרי לוד, שכל היום, יד הלוקח על העליונה, אז הם חזרו לשיטת חכמים. משתי סיבות, סיבה ראשונה, כי אין הבדל כזה גדול בין לעולם חוזר שאין הגבלת זמן, לבין הגבלת זמן של שהות כל היום. כי בסופו של דבר, שהות כל היום להימלך זה שהות גדולה. סיבה שנייה, שהונאה יתר על שטות אינה הונאה מצויה, כך שרבי טרפון הפסיד אותם בהונאה השווה שטות בדיוק, שלשיטת חכמים הגבלת הזמן בכדי שיראה לתגר או לקרובו, ואילו לשיטת רבי טרפון הגבלת הזמן גדולה בהרבה, שהיא כל היום. לעומת זאת, דאיסא על כדעתך, אם היה עולה על דעתך לומר, דביטול מקח לרבנן, בהונאה מעל שטות, ובכדי שיראה לתגר או לקרובו, אז אם כך, במה יסמכו? שהרי ההבדל בין הונאת שטות לבין הונאה מעל שטות שאז מתבטל המקח הוא שבהונאה ידו של הלוקח על העליונה ובביטול מקח שניהם חוזרים. וכאשר הגדיר רבי טרפון שלשיטתו משישית ועד שליש, זה לא ביטול מקח אלא הונאה, זה לא טובה כלפי המוכרים, אלא כלפי הלוקח. זאת אומרת, שבנקודה הזו מבינה הגמרא, שאם חזרנו בנו מהנחת היסוד של השאלה, ואנחנו מבינים כרגע, שרבי טרפון חלק על חכמים, רק בכך שהוא הרחיב את דין ההונאה שאמרו חכמים בגובה של שטות, שאז ידו של הלוקח על העליונה, שזה יחול מגובה שטות עד גובה שליש, אז אמנם לא ניתן להוכיח, האם בהונאה מתחת לשליש, ששם יש מחילה, האם היא חלה לאלתר, או בכדי שיראה לתגר או לקרובו. אבל כן ניתן להוכיח, ביחס לשאלה שהגמרא תשאל בהמשך, שכאשר יש ביטול מקח אז לשיטת חכמים, ביטול המקח לא מוגבל בזמן. דוחה הגמרא שלא ניתן להוכיח כך, מפני שניתן לומר שהם סמכו בשטות עצמה. דרבי טרפון הונאה בגובה שטות, יש עליה מחילה לאלתר, ולרבנן לעומת זאת, הונאה בגובה שטות, יש בדין הונאה. שמה שאמרנו שמשטות ועד שליש לרבי טרפון זה כשטות לרבנן, זה מתייחס רק להונאה משטות ומעלה, ולא להונאה בגובה שטות עצמה. ולכן בהתחלה תגרי אלוד סמכו על דברי רבי טרפון, כי הוא אמר שהונאה בגובה שטות יש עליה מחילה לאלתר, ולכן ודאי שהתגרים היו מרוויחים לשיטת רבי טרפון יותר מאשר לשיטת חכמים שאמרו שהונאה בגובה שטות ידו של הלוקח על העליונה. אבל לאחר שרבי טרפון אמר להם שהמחילה נכנסת לתוקף רק במידה והלוקח לא יחזור בו במשך כל היום, הם העדיפו לחזור לשיטת חכמים, שאומנם אמרו שבהונאה בגובה שטות יד הלקוח על העליונה, אבל הגבילו את זה לפרק זמן קצר יותר. וממשיכה הגמרא היא באה אליהו, נשאלה להם השאלה הבאה. כאשר ההונאה היא מעל שישית, שזה ביטול מקח לרבנן, האם אין על כך הגבלת זמן ולעולם הוא חוזר בו מהמקח? או דילמה, או אולי גם ביחס לביטול מקח קיימת הגבלת הזמן בכדי שיראה לתגר או לקרובו. ואם תמצא לומר שלכאורה אין בדבר שאלה, ופשוט שאין הגבלת זמן ולעולם הוא חוזר, מפני שאם יש הגבלת זמן בכדי שיראה לתגר או לקרובו, אז מה איקה איזה הבדל יש בין הונאה של שטות לבין הונאה ליתר על שטות? על כך הונאה הגמרא איקה, יש הבדל. דיל הונאה בגובה שטות, הדין שרק מי שנטענה חוזר, והיא לא הונאה שהיא יתר על שטות, הדין ששניהם חוזרים. ולכן נשאלת השאלה, מהי הדין? האם לשיטת חכמים, בהונאה גדולה משטות, יש הגבלת זמן או אין הגבלת זמן על ביטול המקח? ואומרת הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה ממשנתנו, שאמרה שחזרו תגרי לוד לדברי חכמים. ומדייק את הגמרא, היא אמרת בישלמה, נוח לי להבין את דברי המשנה, אם אתה אומר שדין ביטול מקח לרבנן מוגבל בזמן בכדי שיראה לתגר או לקרובו, ולרבי טרפון לעומת זאת ההגבלה היא במשך כל היום. אז משום אחי, משום כך, ברור מדוע תגרי הלוד חזרו לשיטת חכמים. שבהתחלה, כאשר הם שמעו את הוראת רבי טרפון, שגם כאשר ההונאה היא יתר על שטות עד גובה שליש, יש בזה דין הונאה ולא כשיטת חכמים שזה ביטול מקח, אבל הם עדיין לא ידעו שרבי טרפון הרחיב את זמן החזרה, אז הם סמכו, כי כאשר ההונאה היא בגובה שטות, הרי חלה המחילה לאלתר, כפי שהסברנו. אבל כאשר אחר כך הוא חזר ואמר להם, שהמחילה על שטות היא לא לאלתר, אלא יש לה לוקח כל היום זמן לחזור בו, אז הם העדיפו לחזור לשיטת חכמים, שהרי רבי טרפון החמיר להם ביתר על שטות, ופגם להם יותר ממה שהשביחם בשטות עצמה, כפי שפרשנו. אלא היא אמרת שכאשר חל ביטול מקח לרבנן, הדין שלעולם חוזר, עמי, אז מדוע חזרו בהם תגרי לוד לשיטת חכמים? הוא מסביר רש"י שהגמרא חוזרת בה עכשיו, מהתשובה האחרונה שהיא אמרה בשאלה הקודמת, שרבי טרפון חלק על חכמים ביחס להונאה בשווי שטות, בגלל שזה היה תירוץ דחוק. זאת אומרת שהגמרא חזרה להבנה, שרבי טרפון הרחיב את דברי חכמים ביחס להונאה בגובה שטות, שזה יחול מהונאה בגובה שטות עד הונאה בגובה שליש. אז אם כך, מאיזה סיבה חזרו תגרי לוד לשיטת חכמים, שהרי ודאי שבדרבי טרפון ניחא להותפי, יותר נוח להם כי הם מרוויחים יותר, שהרי בעומדן משישית עד שליש דקמש ולהונאה, בהגמלת זמן של כל היום, ותו לא, ולא יותר מכך. כך שכאשר תעבור הגבלת הזמן הזו, ייתכן והתגרים ירוויחו את ההונאה, מה שאין כן לשיטת חכמים, שהונאה מעל גובה שישית, המחר בטל, ואין על כך הגבלת זמן. מתרצת הגמרא, שהונאה שגורמת לביטול מקח, דהיינו, מעל גובה של שישית, היא הונאה שהיא לא שכיח, ולכן לא ישתלם לתגרל עוד ללכת בשיטת רבי טרפון, כי גם במידה והם ימכרו משהו ביותר מהונאה של שישית, הרי בכך שרבי טרפון נתן ללקוח שהות כל היום לחזור בו, ורוב הנמלכים נמלכים בו ביום, אז מסתבר שהוא יחזור בו, ולכן היה עדיף להם לחזור לשיטת חכמים, שלגבי הונאה בגובה שטות הם הגבילו את חזרת הלוקח, עד כדי שיראה לתגר או לקרובו, לעומת רבי טרפון, שנתן ללוקח זמן ארוך יותר, את כל היום כולו. הוא מסיים את הגמרא בפסיקת הלכה. אמר רבא, היא הלכתה, כאשר ההונאה היא פחות משטות, הדין שנקנה המקח לאלתר. ואם ההונאה היא יותר על שטות, הדין שיש כאן ביטול מקח, ושניהם יכולים לבטל את העסקה. ואם ההונאה היא בגובה שטות בדיוק, הדין שקנה לוקח את המכר, ואין אחד מהם יכול לחזור בו מהעסקה, הוא מחזיר המתענה לעצמו את ההונאה. וזה וזה, בין בהונאה שווה שטות, בין בהונאה יותר משטות, הדין של הגבלת הזמן, זה בכדי שיראה לתגר או לקרובו. ומביאה הגמרא, סיוע לפסיקתו של רבא, תניא כבתי דרבא, יש ברייתא שממנה משמע כשיטת רבא שאומרת הברייתא. אם ההונאה היא פחות משטות, הדין שנקנה המקח. אם ההונאה היא יתר על שטות, הדין שבטל המקח. ואם ההונאה היא בדיוק בגובה של שטות, אז הדין שקנה ומחזיר הונאה. אלו דברי רבי נתן. רבי יהודה הנסיך הולק ואומר, שכאשר ההונאה היא בגובה שטות, אז אם נטענה המוכר, יד מוכר על העליונה. ואם הוא רוצה, הוא אומר לו ללקוח, תן לי מקחי חזרה, או שהוא אומר לו, תן לי מה שהיא ניתני. והוא הדין אומר רשי, אם ניתנה הלוקח, שיד הלוקח על העליונה. וזה וזה, בין אם מדובר על הונאה בגובה שטות, בין אם מדובר על הונאה יותר משטות, שאז בטל המקח, הגבלת הזמן היא, בכדי שיראה את המקח, לתגר או לקרובו. ציטוט מהמשנה, עד מתי מותר להחזיר וכו'. ועל כך אמר רב נחמן, לא שנו את הגבלת זמן ההחזרה, בכדי שיראה לתגר או לקרובו, אלא ביחס ללוקח שהמקח נמצא בידו והוא יכול להראותו ולהתייעץ עליו, אבל מוכר שהסחורה כבר לא בידו, כך שאין בידו מה להראות לאנשים ולהימלך ולהתייעץ איתם, האם הוא מכר את זה במחיר שאין בו הונאה, אז הוא אינו מכיר בהונאתו עד שיראה תלית אחרת כדוגמת התלית שמחר נמכרת בדמים יקרים יותר, ולכן ביחס למוכר הדין שלעולם הוא חוזר. ומעירה שהיא שזה כמובן אם המוכר מכיר שההונאה הייתה ביחס לשעה שהוא מכר את התלית, ולא ביחס לשעה הנוכחית במידה ונתייקרו התליתות בינתיים. ואומרת הגמרא, נימה מסייע לי, אולי ניתן לסייע לדברי רב נחמן ממשנתנו שאמרה שתגרי לוד חזרו לדברי חכמים. ועל פי זה מנסה הגמרא להוכיח, היא אמרת בישלמה נוח לי להבין, שבמידה וכדברי רב נחמן, הדין שהמוכר לעולם חוזר, הפכנו דף משום אחי חזרו תגרי לוד לשיטת חכמים, שהר הם לא נהנו מהרחבת זמן ההחזרה שהעניק רבי טרפון ללוקחים, מפני שהתגרים הם בצד של המוכרים, ואפילו לרבנן מוכרים לעולם חוזרים. אלא היא אמרת, מוכר נמי כלוקח דמי, שלעניין הגבלת זמן ההחזרה דין המוכר הוא כדין הלוקח, אז אם כך, מהי נפקא לאומינה? מבחינת תגרי לוד, מה ההבדל הגדול בין שיטת רבי טרפון לשיטת חכמים? כי היחידי אבדל רבנן תקנת ללוקח, החנמי אבדל רבנן תקנת למוכר. כשם שעשו חכמים תקנה ללוקח להגבלת זמן ההחזרה, לשיטת חכמים זה עד כדי שיראה לתגר או לקרובו, ולשיטת רבי טרפון זה למשך כל היום, כך הם גם עשו תקנה מקבילה לגבי המוכר. ותגרי לוד הרי נהנים מהרחבת זמן ההחזרה, שהרחיב רבי טרפון למשך כל היום, שאם הם טעו, הם יוכלו לחזור בהם. אלא מזה שתגרי לוד חזרו לשיטת חכמים, זה סייעתא לדברי רב נחמן. דוחה הגמרא שניתן לומר שדין המוכר הוא כדין הלוקח. והסיבה שתגרי לוד העדיפו לחזור לשיטת חכמים, מפני שתגרי לוד לא שכיח דטעו. הם סוחרים מקצועיים, ולא שכוח שהם יטעו במחיר לרעתם. כך שהרחבת זמן ההחזרה, ברוב המקרים לא פועלת לטובתם, אלא לטובת הלקוח. ולכן הם העדיפו לחזור לשיטת חכמים שהגבילו את זמן ההחזרה של הלקוח עד שיראה לתגר או לקרובו. עד לכאן דף נון, למעוניינים בהרחבה, למדנו את סוגיית תגרי לוד, ויש על כך סיפור בנוגע לרבנית בת שבע אסתר קנייבסקי, זכר צדיקה לברכה. הייתה אשת הרב חיים קנייבסקי וביתו של הרב אליושיב. היא נולדה בשכונת מאה שערים בירושלים, ביתם הבכורה של הרב יוסף שלום אלישיב ושי נחיה, בת הרב אריה לוין. בילדותה התלוותה לסבא, הרב אריה לוין, בהליכתו לבקר את אסירי המחתרות, וכן בביקוריו אצל חולים ואלמנות. בצעירותה עבדה בהנהלת חשבונות ועזרה להבריאה, הרב אלישיב, בהגעת כתבי סבו, הרב שלמה אלישיב, בעל הלשם שבו ואחלמה. בזין בכסלב תשי"ב, היא נישאה לרב חיים קנייבסקי, שלמד בישיבת לומז'ה בפתח תקווה, את הצעת השידוך הציעה חזון איש. לאחר נישואיהם, הם עברו להתגורר בשיכון חזון איש בבני ברק. החל משנות ה-90 היא החלה לקבל נשים בביתה לעצה ולברכה, תופעה יוצאת דופן בציבור החרדי. בשנותיה האחרונות הקפידה להתפלל תפילת ותיקין בבית הכנסת לדרמן הסמוך לביתה, ועם הזמן הצטרפו אליה נשים רבות. וכך מופיע עליה בקונטרס מספד גדול. השאלה הראשונה שבעלי שאל אותי בפגישתנו לפני האירוסים הייתה, באיזו מסכת אוחז אבא שלך? כך סיפרה לימים הרבנית קמדיאבסקי, והשידוך קם ועמד לו לתפארה. כי במשפחת אליושיב כך הנחו את בת שבע הצעירה כל חייה, התורה וההתמדה היא מעל הכל, מעל הכל. ויתרתי הרבה בחיי כדי שהרב ישב וילמד תורה כל הזמן, צוחקת הרבנית, כשהתראינה לביטאון ואת עלית של תיכון בית מרגלית באלעד. והנה, משהו לא הסתדר בחייהם של בני הזוג הטריים לבית קנייבסקי. רב חיים, המתמיד הנודע, יודע שצריך לדבר עם רעייתו, אך הוא כה רחוק מדיבורים רגילים, ואין לו פשוט מה לדבר בענייני חולין עם אשתו. אז רב חיים נכנס להתייעץ עם אביו הגדול, הסטייפלר, שהיה מלבד גדולתו וקדושתו הנוראה, גם אדם מאוד מעשי ופרקטי. אשתך היא הרי מנהלת חשבונות, יעץ לו הסטייפלר, אז תדבר איתה על סוגיה, תגרל עוד. זאת סוגיה קשה ומאוד מסובכת מבחינת החשבונות המתמטיים שלה, והיא יכולה מאוד לעזור לך בבירור הסוגיה. וכך היה. רב חיים למד את הסוגיה החשבונאית הסבוכה, והרבנית הסבירה לו בנחת רוח את כל החשבונות הדרושים. וכך ישבו הרב והרבנית בערבי השנה הראשונה לנישואיהם. רב חיים שטח ספקות בהבנת העניינים התלמודיים שבחשבון, והרבנית הסבירה לו בפרוטרוט את החישובים המתמטיים הקשים.